אתם מאזינים למקודשת און אייר.
מקודשת און אייר.
משדרים מפלבית על קו התפר בירושלים.
מקודשת און אייר.
אבא שלי מצא פעם ספר על מדף בבית הוריו שלו. זה היה ספר שירה קטן של המשורר יעקב אורלנד, שרובנו מכירים בעיקר כפזמונאי. הוא הרי כתב את עמוק עמוק העצב בעיניים, וגם את לילה לילה, ואת עץ הרימון נתן רחו. אבל הוא היה גם משורר רציני, משורר באמת נפלא, ומתרגם. הספר שאבא שלי מצא נקרא שירים מארץ עוץ, ואני חושב שכמו רבים הוא קשר אוטומטית בין המילים ארץ עוץ לדורותי ולטוטו, לא לאיוב התנכי שגר בארץ עוץ. ולכן השירים הפתיעו אותו. הם היו אפלים וכואבים מאוד מאוד מאוד. שנים הוא היה מאוד סקרן, על מה השירים האלה? עד שיום אחד עלה על דעתו למצוא את המספר של אורלנד ופשוט לשאול את האיש. אז הוא צלצל והם שוחחו. אורלנד הודה שאפילו לא אין עותק מהספר הזה. אחר כך אבא שלי שאל אותו על השירים. למה הם כאלה? האם איבדת הילד? הוא שאל. ואורלנד אמר לא. אחר כך הם קבעו להיפגש. לאחד המפגשים ביניהם הגעתי גם אני. הייתי אולי בן 10, ויעקב אורלנד היה המשורר הראשון שפגשתי בחיי. זה קרה במדרחוב בן יהודה, שרק הפך למדרחוב שנה או שנתיים קודם, בקפה אתרה. אורלנד סיפר לי שפעם כל המשוררים בירושלים היו יושבים בקפה אתרה. אני הכרתי אז רק שם של משורר אחד, תל אביבי, אלכסנדר פן. שאלתי את אורלנד האם הכיר את אלכסנדר פן, הוא אמר, בוודאי, הכיסא שאתה יושב עליו, על הכיסא הזה ישב אלכסנדר פן. בעצם גם אורלנד היה תל אביבי, לפחות כשהכרנו. הוא גר בירושלים בשנות ה-40, והוא לחם בה בתשח, אבל עזב אותה אחר כך, כי לא הצליח לשאת את העובדה שהיא פוצלה. אורלנד נהיה תל אביבי, אבל בשבילי הרגע הזה הוא רגע חשוב של מפגש עם ירושלים, כי בכל זאת, ישבתי בקפה אתרה, שנוסד ב-1939, ושהבריטים היו פושטים עליו ללכוד אנשי אצ"ל ולח"י. ישבתי שם, מתחת לגרם מדרגות צר, עם מעקה ברזל, שהוביל למעלה לשירותים, לצד שולחן משובץ בעריכים עם משורר. אתם מאזינים לרגע גדול, רגע קטן, מבית מקודשת. אנחנו משדרים מאולפן פיל בית בטיילת שרובר. אני יובל בן עמי, ובכל פרק אני מתאר רגע היסטורי בתולדות העיר, ורגע קטן, אישי, שעברתי איתה ושמתחבר אליו. הפרק הזה ייוחד כולו לשירה העברית החדשה בעיר הקודש, והוא מוקדש באהבה לזכרו של יעקב אורלנד, שמאז קראתי את קורות חייו, ואני יודע על מה נכתבו השירים מארץ עוץ. אבל זה סיפור אחר, ויסופר בפעם אחרת. רגע גדול. אני לא מוכנה לדבר איתך. קצת אחרי שאורלנד עזב את העיר, בשנת 1950, הגיעה אליה חבדניקית אחת. כשאני אומר חבדניקית, אני לא מתכוון לסתם חסידת חבד, כי שם נעוריה של האישה הזאת היה זלדה שניאורסון. ושניאורסון זה כמובן שם האצולה של חסידות חבד. היא הייתה בת דודה ראשונה של הרבי מלובביץ'. תזכרו את זה בבקשה, כי העובדה שהמשוררת זלדה הייתה דתייה, מוזכרת מדי פעם בסוג של פליאה, הו, אישה דתייה, כתבה שירה לירית, שירה מודרנית, וברוב המקרים, פליאה כזאת היא הרי מיותרת, כי נשים דתיות כותבות שירה. כמו שיודע כל מי שאחז פעם בכתב העת משיב הרוח, למשל. אבל במקרה של זלדה, הרקע שלה היה באמת חרדי, והיא הייתה כל כך סמוכה לאדמור, שזה באמת מפליא. זלדה באמת מפליאה. בימים שבהם היא הגיעה לירושלים, היא הפליאה בעיקר את בעלה הירושלמי, חיים אריה מישקובסקי. הוא היה איש מאוד גבה קומה, ובירושלים הכירו אותו בתור חיים ארוכים. מסופר גם שהיה עדין הליכות, ושהשירה של אשתו הסעירה אותו. השירה הזאת לא ראתה אור. רק חיים בעצם הכיר אותה, ולא עלה על דעתו לדחוף את זלדה להוציא ספר. הדחיפה באה ממקור לא צפוי, ממפגש לא צפוי. ולפני שאתאר אותו, אני רוצה להכיר תודה לעדה שנכחה בו, אשת הספרות עזה צבי, וגם לחן מלול, שאסף את פרטי המפגש מפיה והוסיף להם דברי שירה, ופרסם את הכל בבלוג של הספרייה הלאומית. שני אלה הבינו שמדובר ברגע גדול, הרגע שבו נפגשו זלדה ויונה וולך. יונה וולך גדלה בכפר אונו, היום קריית אונו, והגיעה לירושלים בגיל 21 במסגרת של אשפוז פסיכיאטרי. היא אושפזה בבית החולים לחולי נפש בתלביה. אחרי שיצאה משם, שכרה חדר במבנה של נוטרדם. אומרים מנזר נוטרדם בדרך כלל, אבל הוא בעיקר מלון לעולי רגל. השנה הייתה 1965. נוטרדם היה על קו התפר. אם כבר מדברים על שירה, יצחק שלו עמד על גגו, הביט אל העיר העתיקה, וכתב, גג מנזר נוטרדם היה לי כנבו, את הקודש הראה ואליו לא אבוא. ומבחינת יונה, העובדה שהוא היה ככה על הגבול, אמרה שאפשר לזכור בו דירה מאוד בזול. בתקופה ההיא כבר ראו אור שירים שלה בכמה כתבי עת בתל אביב, והם נשאו אותות מחוויות סמים קשות שעברה, ולא בהכרח על דעת עצמה. בתלביה טיפלו בה טיפול ניסיוני בסמי הזיה, והיא אף פעם לא ממש יצאה מזה. כשפגשה את זלדה, היא עדיין לא חיברה את מיטב שירתה, אבל יונתן שלה כבר רץ על הגשר, וז'וליאנה ורוד כבר תלה חוט פטלטל, ומפלצת האיילה הייתה בגן. אז הצבי יזמה את המפגש. היא הביאה את יונה לבית ברחוב צפניה, בין שכונת קרם אברהם לשכונת הבוחרי, כלומר, בלב ירושלים החרדית. הן ישבו לשולחן ודיברו, ויונה ביקשה לשמוע את זלדה קוראת משיריה. אז זלדה קראה, מדפים פזורים שהיו בבית. עזה מספרת שיונה הייתה המומה. היא אמרה, מה זה? למה הדברים האלה מתגלגלים ככה? צריך לאסוף אותם בקופסה, צריך להדפיס במכונה ולהוציא ספר. ואז המוסיפה, בדברים האלה, יונה כאילו אמרה, יהי אור. הספר שראה אור, שנקרא פנאי, שינה את פני השירה העברית. את השיר שהעניק לו את שמו, הלחין חיים ברקני ושרה חווה אלברשטיין. השיר לכל איש יש שם מתוכו הולאם עבור טקסטים של יום השואה, למרות שאפשר לקרוא אותו מחוץ לקונטקסט הזה, ואז הוא פשוט שיר קיומי אדיר. מעבר לכל הקנוניזציה הזאת, הייתה לי חברה, לא ירושלמית ולא דתייה, שנשאה איתה בתיק את פנאי לכל מקום, כי הוא הזין את נשמתה. ואני מצאתי בעצמי, שכל פעם שאני נתקל בשיר של זלדה, משהו בי עוצר. זלדה ויונה נפגשו פיזית 3 פעמים בסך הכל, אבל הקשר ביניהן היה חזק. חן מלול מביא שיר של זלדה, שלדבריו מתאר את המתח האנושי והשירי בין שתי הנשים האלה. אני לא לגמרי סגור שאני מקבל את הפרשנות שלו, כי כמו במקרה של לכל איש יש שם, אפשר לקרוא את השיר גם אחרת. אבל אם הוא צודק, זלדה בשיר היא ברוש, ויונה היא להבה, וזה השיר. הלהבה אומרת לברוש, כאשר אני רואה כמה אתה שענן, כמה עוטה גאון, משהו בתוכי משתולל. איך אפשר לעבור את החיים הנוראים האלה, בלי שמץ של טירוף, בלי שמץ של רוחניות, בלי שמץ של דמיון, בלי שמץ של חירות, בגאווה עתיקה וקודרת? לו יכולתי, הייתי שורפת את הממסד ששמו תקופות השנה ואת התלות הארורה שלך באדמה, באוויר, בשמש, במטר ובטל. הברוש שותק. הוא יודע שיש בו טירוף, שיש בו חירות, שיש בו דמיון, שיש בו רוחניות, אך השלהבת לא תבין, השלהבת לא תאמין. השלהבת שהיא יונה וולך המשיכה לבעור, והיא בערה יותר ויותר בחריפות, ובשנות ה-80 היא פרסמה את השיר האמבלמטי שלה, תפילין. השיר הזה מתאר 2 מעשים שנעשים עם תפילין, ושאף אחד מהם הוא לא הדבר שעבורו נוצרו התפילין. מעשה ראשון הוא מעשה מיני, ואני מבקש מכל מי שחש או חש הרגישות לביטויים מיניים בוטים, לאטום את האוזניים ל-30 השניות הקרובות, כי כך מבקשת יום. הנח גם אתה את התפילין עבורי, כרוך אותם על ידיי, שחק אותם בי, העבר אותם מעדנות על גופי, חכך אותם בי היטב בכל מקום, גרה אותי, אלף אותי בתחושות, העבר אותם על הדגדגן שלי, קשור בהם את מותניי כדי שאגמור מהר, שחק אותם בי, קשור את ידיי ורגליי, עשה בי מעשים למרות רצוני, הפוך אותי על בטני, ושים את התפילין בפי רסן מושכות. אעצור כאן, כי חלפו 30 שניות. המעשה השני הוא מעשה של רצח. וכאן אני ממליץ לאלה שרגישים לביטויים של אלימות, לאטום את אוזניכם ל-40 שניות. אעביר אותם לאט על גופך, לאט, לאט, לאט. סביב צווארך אעביר אותם, אסובב אותם כמה פעמים סביב צווארך, מצד אחד, ומהצד השני אקשור אותם למה שהוא יציב במיוחד, כבד מאוד, אולי מסתובב. אמשוך ואמשוך עד שתצא נשמתך, עד שאחנוק אותך לגמרי בתפילין, המתמשכים לאורך הבמה ובין הקהל המוקה תדהמה. זהו, נגמר. השורה האחרונה ממקמת את כל ההתרחשות כמין מופע של תיאטרון האכזריות. אולי שום דבר מזה לא באמת קורה, אבל הרושם נשאר, והוא יצר שערה ברחבי הארץ. בבית קטן, ברחוב צפניה, קראה את המילים הללו, בת דודה של הרבי מלובביץ', שאומנם היו בה טירוף וחירות ודמיון, אבל היו לה גם קווים אדומים. והיא מיד חיברה מכתב לכתב העת עיתון 77, שבו הופיע השיר. זלדה כתבה, כשראיתי את השיר של יונה, חשבתי כי הלוואי ומתתי. לא אוכל עוד להחזיק ביד עיתון שהדפיס דבר כזה. החברות הסתיימה. זהו, זה נגמר. שירת ירושלים ושירת תל אביב נפגשו לזמן קצר ונפרמו לבלי שוב. ועכשיו, רגע קטן. רגע קטן. אני לא יודע איך לדבר איתך. הגזר גדל מאושר לתוך האדמה. ראש כבש שחוט באטליז, משרה עליי שלווה. היין המתוק למחצה, מחפש את מחציתו המרה, ואני בצרה. יהודה עמיחי כתב את המילים האלה, ואני קראתי אותם איפשהו בסוף נעוריי, ואהבתי אותן. הבנתי אותן. המשורר מספר איך כל גורם בעולם נוהג כפי שהוא אמור לנהוג, וגם הוא, כמשורר, עושה את מה שהוא אמור לעשות. מספר על יגון ליבו. על דלת חנות פירות, מצוירים פירות. על מסעדת דגים, מצוירים דגים. על הכניסה למלחמה, מצויר איש צעיר, ואני בצרה גדולה. אהבתי את המילים האלה והלחנתי אותן, ואת השיר ניגנתי מדי פעם עם המון אהבה. אני אוהב את עמיחי, אני כל כך אוהב את עמיחי, שהפעם היחידה בחיי שהיקיתי מישהו, זה היה בגללו. זה קרה באיזה ערב שישבנו כמה אנשים באיזושהי דירה עם איזושהי כמות של וודקה. והיה שם המשורר והעורך יהודה ויזן, שאמר פתאום out of the blue, יהודה עמיחי, משורר בינוני ביותר. אז פשוט הכנסתי לו אגרוף בפרצוף. האירוע שבו פגשתי את היהודה האחר, יהודה עמיחי, התרחש בתל אביב. אבל אני מרגיש שמקומו של הרגע כאן, בין יתר הרגעים, כי עמיחי הוא ירושלים. עמיחי, שגר במשכנות שעננים, וכתב על העיר מאות שירים, הוא חלק אדיר מירושלים שלי, ואני את ירושלים שלי פגשתי עם כך בשבוע הספר בכיכר רבין שנת 2000. הייתה לי עבודה בדוכן של אחת ההוצאות. עבדתי, מכרתי ספרים, ופתאום שמעתי בקריזה. המשורר יהודה עמיחי חותם על ספרו פתוח, סגור, פתוח, בדוכן הוצאת שוקן. לא האמנתי, יהודה עמיחי האמיתי נמצא איתי באותה כיכר. ביקשתי שיחפו עליי בדוכן שלנו, והלכתי לשוקן. הוא ישב לבד מאחורה, לבד. אני הייתי בטוח שיהיה תור מטורף ליהודה עמיחי, אבל לא, לבד הוא היה. קניתי עותק של פתוח סגור פתוח, וביקשתי רשות לגשת אליו. ברור, אמרה לי המוכרת, והראתה לי איך עוקפים את הדוכן ומגיעים אל מאחוריו. כשהתקרבתי נחרדתי. עמיחי נראה כל כך חלש, כל כך שדוף. ידעתי כבר שהוא חולה, אבל לא ידעתי שהוא קרוב לסוף. נתתי לו את הספר וביקשתי שיקדיש אותו לבחורה שאז הייתי מאוהב בה. היה לה שם חריג והוא אייט אותו לא נכון. ביקשתי שיאייט שוב. אני כל כך נבוך מזה היום וכל כך מצטער שלא אמרתי לו, בן אדם, אני אוהב אותך. השירה שלך שינתה את חיי, אני הלחנתי שיר שלך, הנה, הנה השיר. לא שרתי, לא אמרתי שום דבר מזה, למרות שאי אפשר היה להחמיץ את העובדה שלא תהיה עוד הזדמנות. אני חושב שלא ידעתי אז שאין אומן גדול ומפורסם ככל שיהיה, שלא זקוק למחיאות כפיים, ושלא ישמח לשמוע שהדור הבא עוד קורא אותו ומלחין אותו והולך מכות בשבילו. מאז תמיד חוזרת אליי תחושה של החמצה כשאני קורא שיר של עמיחי. אבל אני מתעקש וקורא בכל זאת, כי אי אפשר בלי השירים האלה. אולי אתם זוכרים את קבוצות התיירים שסיפרתי עליהן בהתחלה של הפרק הראשון. אלה שיוצאים איתי בבוקר לשער האשפות. אז בצהריים של אותו יום, כשאנחנו יוצאים משער יפו ועולים להר הזיתים לתצפית, אני מקריא להם שיר שמסכם את מה שראו בעיר העתיקה. אני מושך את תשומת ליבם לכך שבירושלים חסר רק דבר אחד, גוף מים גדול, ים, נהר או אגם, ואני מספר להם שעמיחי, שנולד בעיר בגרמניה שיש בה נהר, ניסה לפעמים להרטיב את ירושלים. יש לו שיר אחד שבו ירושלים היא הים עצמו, ויש את השיר הזה שאיתו נסיים הפעם. ירושלים, עיר נמל על שפת הנצח. הר הבית, אונייה גדולה, ספינת שעשועים מפוארת. מאשנבי כותלה המערבי, מסתכלים קדושים עליזים, נוסעים, חסידים ברציף, מנפנפים לשלום, צועקים הידד להתראות. היא תמיד מגיעה, תמיד מפליגה, והגדרות והרציפים, והשוטרים והדגלים והתרנים הגבוהים של כנסיות ומסגדים, והערובות של בתי הכנסת, והסירות של הלל, וגלי הרים, כל שופר נשמע, עוד אחת הפליגה, מלאכי יום כיפור, במדים לבנים, מטפסים בין סולמות וחבלים של תפילות בדוקות, והמסע ומתן והשערים וכיפות הזהב, ירושלים היא ונציה של אלוהים. אני יובל בן עמי, תודה שהייתם איתנו, תודה רבה לנמרוד עציון על העריכה המוזיקלית, תודה למקודשת, תודה לפודקסטיקו, נשתמע בפרק הבא.